הודעה ובקשה לפני שאנחנו מתחילים את עצם השיעור. קודם כל הודעה, בשבוע הבא השיעור לא יתקיים. אני לצערי ולשמחתי אהיה בחוץ לארץ, אני נוסע לשמחה, אז השבוע הבא יתקיים באיזה שם בעוד שבועיים. בקשה, כל אחד יכוון שהדברי תורה שאנחנו לומדים היום בלילה שיהיו לעילוי נשמו של רבי יששכר בן רבי יעקב, שהיורצייט שלו חל היום, שיהיה ארץ יוי שלו כל המשפחה יקרה, משפחת בן דוד ידידנו, שינוח בשולם על משכבוי ויעמוד לגורלו לקץ הימין, ונזכה בקרוב לתחייה שמחים. אז הנושא של השיעור היום זה נושא שיש אומרים שמקורו מפרשת השבוע, סוגיה מובהקת של חושן משפט וסוגיה של מצווה לקיים דברי המעיס. סוגיה הזו מופיעה בעיקר בגיטין י' תזבוב, תויסוס גדול וחשוב בדף י' ג' עומד א', מצווה לקיים דברי המעיס אמרו חכמים. אז רק הקדמה קצרה כדי שנבין את עצם המושג ונוכל להרחיב ולהעמיק בה. יש פרשס נחלויס ותוירה בפרשס פינחס, אבל בלבד סדר הנחלות שקובו תוירו, ישנו ביד אדם להשפיע על איך התייחסו לנחלתו לאחר מותו. אז בעיקר שלוש הלכות. נחלה דרב יויחנן בן ברויקה, זה גזרס הקוסוב מקורו בבאס לקוף למד. שעבדו חזל מן הפסוק והויו ביום הנחילוי אסבונוב, שהתורה נתנה רשות לאדם להנחיל לכל מי שירצה. אבל אדם יכול לשנות את הנחלה דיורייס רק בין היורשים הראויים לרשת. הוא יכול לבקר להדיף בן בין הבנים, בת בין הבנות, אח בין האחים, אבל הוא לא יכול לתת למי שלא ראוי לרשת. זה הדין של נחלו דרב יויחנן בן ברויקה שלמדנו מן הפסוק והיו ביום הנחילוי אסבונו. הדרך השנייה זה תקונס חכומים מתנה שכיב מרע ככסובים וכמסורים דמי, וזו תקנה תקנו חכומים כדי שלא יתרף דעתו של אדם בערוב ימיו, כאשר אדם רוצה לתת לפלוני ולאלמוני והוא לא בטוח שיקיימו את הרצון שלו. תקנו חכומים שדברי שכיב מרע ככסובים וכמסורים דמי, וכאשר אדם מצווה מחמת מותו צריך לקיים את דבריו, ויש תוקף מחייב, תוקף קנייני בדברים באלמה. אף על פי שבדרך כלל אין בדברים כדי ליצור קניין, כאן תקנו חכומים כדי שלא יתרף דעתו, דברי שכיב מרע ככסובים וכמסורים דמי. הלכה השלישית, סוגיה מאוד גדולה ומורכבת, וזה הדין של צבוע. אדם יכול לכתוב צוואה מחייו, אבל יש הבדל גדול בין צוואה משפטית וצוואה הלכתית, כי רוב הצוואות שנכתבים בעולם הגדול וגם במדינת ישראל הם צוואות משפטיות שמנוסחים לפי עקרונות משפטיים שאינם תקפים לפי ההלוכה. לפי ההלוכה אדם לא יכול לצוות מה יעשה ברכושו לאחר מותו, הוא צריך לחלק את הנחלה מחייו, ולכן צוואה הלכתית מבוססת על המושג של שואחס לפני מיסוסי. הוא מדגיש שכל מה שאני כותב כאן יחול שואחס לפני מיסוסי, זה העיקרון היסודי בצוואה הלכתית. אז בשלושת הדרכים האלה אדם יכול להשפיע על מה יעשה בממונו לאחר מותו. מלבד כל אלה, מלבד שלושת אלה, יש הלכה נוספת של מצווה לקיים דברי המעיס. ובהלכה הזו נחלקו הראשונים והאחרונים, האם מדובר בעניין שיש לו תוקף קנייני או רק מצווה. פשטוס לשון חז"ל, מצווה לקיים דברי המעיס, משמע שמדובר במצווה ולא בקניין. מאוד בולט ההבדל בין מה שאמרו חז"ל מתנת שכיב מרע או דברי שכיב מרע ככסובים וכמסורים דמי, למה שאמרו מצווה לקיים דברי המעיס. ולכן דעת רוב הראשונים, כך נפסק בהלוכה בחושמיש בצמרי שנון בייז, שאכן מדובר במצווה בלבד ולא בחלוי של קניין. אבל יש מי שאומר שמדובר בקניין. מנין למדו חזר הלכה הזו? האם מן התורה היא עומד הרבונון? אני הייתי ביהודה נוקט לדבר פשוט. מדור כמה? אבן עזר סממם היא שמדובר בתקנת חכמים. אבל לא מצינו בכל מקום, בשעס, שחכמים תקנו הלכה הזו. מאידך, אם זה דין דיורייסה, מנין למדו? אז השואל המשב פעמיים, רבי יוסף שואל נתנזון, בבקיאות המדהימה שלו, שולף כדרכו מדרשות הריש וייב, שהיה מתלמידי הרשב"א, והוא אומר שלמדנו מצווה לקיים דברי מייס מפרשס השבוע, וזה הקשר בין כל השיעור היום לפרשס השבוע. ויעשו בונוב לא יקיין כאשר ציוום, יעקב אבינו ציווה לבניו שיעלו את עצמותיו לארץ ישראל, ויעשו בונוב לא יקיים כאשר ציוום, אמר תלמיד הרשב"א, מכאן למדנו שמצווה לקיים דברי המייס, והשואל המיישב מצטט את הדברים, מדורה כמה חלק בי סימן קופי גמל, מדורה בי חלק א' סימן א' בשתי המקומות האלה, שואל המיישב מצטט את דרשות הרי שווי. אף על פי שאני אומר ברור כשם שלא מדובר בדין דיורייסה, אם זה דרשה, אז דרשות צריכים להיות בחזל. אין דרכם של ראשונים ובוודאי לא אחרונים לחדש דרשות חדשות שלא דרשו חזל, ואם זה לא דרשה, אז מנין לנו שיעשו בונוב קיין כאשר ציוום? אני חושב שיש אלף סיבות טובות לעשות את רצונו של יעקב אבינו מלבד הדין של מצווה לקיים דברי המייס, כן? הלא כבוד אב ואם זה סיבה אחת, יוסף נשבע לו זה סיבה אחרת, וחוץ מזה לעשות רצונו של צדיק, צדיק יסוד עולם, יעקב אבינו בחירו, ומי לא היה רוצה בזכות העצומה הזו? אז איך אפשר ללמוד הלכה כאשר אין כל הכרח? ולכן אני חושב שגם הרישווייב לא מצא אלא רמז באלמה, מעין אסמכתה, איזשהו מקור, אבל ההלכה מן הסתם, כדברי הנוהג ביהוד, ההלכה שקובעו חכמים. אבל מאידך אני סבור שזה לא תקנה בסגנון תקנות חז"ל, משום למה יתקנו תקנה כזאת? מה התקנה יש בו? וכי יש בו תכונס השובים, או תכונס השוק, או תכונס החיים, או תכונס המייסים. מה העניין היה להם לתקן שמצווה לקיים דברי המייס? החשש פן יתערב דעתו כבר תקנו בתקנה אחרת. דברי שכיב מרק, יקסום וחמסורים דמי. מה התועלת יש ליחיד או לציבור במצווה לקיים דברי המייס? ולכן אני סבור שההלכה הזו, כמו הלכות רבות במרחבי השס, לא תקנה יש כאן ולא דין דיורייסה, אלא קריאה שקבעו חזר בעומק בינתם וברוח קדשם, בהבינם את מוסר התורה ואת הלכות דרך ארץ ואת מידת היושר והמוסר והצדק. וראוי, כך קבעו חזר, שיתחשבו ברצונו של אדם כאשר באים לפזר ולחלק את ממונו לאחר מותו. אז אף על פי שאין כאן תוקף קמייני, כך ראוי. ראוי לעשות את רצונו של אדם כאשר מדובר ברכושו הוא, ומשום כך אמרו חכמים מצווה לקיים דברי המייס. אז לא תקונס חכמים יש כאן, משום שבכל תקונס חכמים צריך להיות סיבה למה תקנו, וגם לא דין גמור דאורייתא, אלא מוסר התורה שקבעו חז"ל. כך ראוי, וחז"ל הפכו את המידה הטובה הזו להלכה מצווה לקיים דברי המייס. אז הזכרתי מקודם שבכל זאת נחלקו גדוי לדוי. סמך נפליים טוען בתוקף שמצווה לקיים דברי המייס זה קניין גמור. קניין ולא רק מצווה, והוא רוצה להוכיח כך מדברי רשי. בשיעור הזה אני תמיד נמנע מלהיכנס לנבחי הסוגיות, משום שיושבים פה מאות אנשים ולא עשינו אחרונה ולא קיבלת מעלה מקוימס להכין את השיעור היום. ולכן אני לא נכנס לדקדוקים בראשונים או לנבחי הסוגיה. אבל כפי שכתוב בקונטרס שלפניכם, אני חושב שאין ראיה מדברי רשי ואין הכרח מדבריו. אז באופן כללי נחלקו ראשונים ואחרונים האם מדובר בקניין או במצווה, ויש יותר ראשונים מקורות מפורשים שמדובר במצווה בעלמה. הרמב"ן מעריך בגיטין דף י' ג' בסוגיה של מצווה לקיים דברי המייס, והוא מסופק האם כופים על מצווה הזו. אז בתחילה סבור היה הרמב"ן שאין כופן, מכיוון שהוא מדבר במצווה ולא בהלכה ולא בקניין, אז אין בייזן יורדן לנחוסוב. בסופו של דבר כותב הרמב"ן שאכן כן כופים לקיים את דברי המייס, כשם שכופים על שעה מצוות עשה, אלא פעמיים בשס למדנו, חולון כופלם את בייס וכסובס דף פי וו, הוא אומר סוכה איני יויסה, לולב איני נויטל, מכן אויסה עד שתצא נפשוי. ולכן אומר הרמב"ן גם פעם, גם כאן, מכן אויסוי עד שיקיים את המצווה של מצווה לקיים דברי המס. ומכל דברי הרמב"ן, מתחילתם ועד סופם, משמע שרק מצווה יש כאן, אלא שהרמב"ן מסופק, האם כופים לקיים מצווה זו. אם קניין יש כאן, אז אין מקום בכלל לכל הספק הזה. אז בזן יורדן לנחוסף, כשם שיורדן לנחוסף תמיד, כאשר השאלה היא ממנו של פלוני או ממנו של אלמוני. המורדכי מביא את מה ששאלו כל הראשונים. אם מצווה לקיים דברי המס, מה הצורך היה לתקן? מה נשכיב מלא? הלא ברווחי מצווה לקיים דברי המס. אז המורדכי אומר, לא, מצווה לקיים דברי המס זה רק מצווה. אבל עדיין יתרף דעתו של שכיב מלך, משום שהוא לא יהיה סמוך ובטוח שאכן יורשיו או מי שממנו מופקד בידיהם יקיימו את המצווה. ולכן עדיין היה חשש פן יתרף דעתו, עד שבו חכומים ותקנו שדברי שכיב מלך כסובים וכמסורים, דם כך אומר המורדכי. וגם את דבריו למדנו, מצווה לקיים דברי מי זה רק מצווה. אז כל הראשונים והתויסס בראשה מביאים תירוץ אחר בשם רבנו תם. רבנו תם אומר, לא אומרים מצווה לקיים דברי המס, אלא כאשר הממון הושלש ביד אחרים. כאשר אדם הוציא ממונו, הפקיד ביד אחרים, עם הוראה מפורשת למי הכסף ימסר ומה יעשה בו. רק אז אומרים מצווה לקיים דברי המס. וכך רבנו תם יישב את הקושיה. מה הצורך היה בתקנה של נשכיב מלא? משום שבהרבה מקרים אי אפשר, אין ביד החולה להוציא ממון ולהשליש אותו ביד אחרים. אם משום מדובר בנכסי דלאונאידה, אם משום מדובר שבפקדונות והשקעות שיש לו ביד אחרים, אם משום שממונו איננו בידו והוא שוכב על ערש דווי, ומשום כל המצבים האלה תקנו חזל דברי שכיב מלא ככסובים וכמסורים דמי. האם יש ללמוד מדברי רבנו תם שמצווה לקיים דברי המס זה כן קניין? שהרי רבנו תם לא תירץ כדברי מרדכי, והוא חידש הלכה מחודשת מכוח קושיה זו. אני לא חושב שיש ראיה. לדעת רבנו תם, היינו יכולים לסמוך על הבריות שוודאי יצאו כמצווה שחכומים, ואם יצאו לקיים דברי המס, מה יש לו לשכיב מלא לחשוש? הלו, כל יסור בחסכס קשס, אותו בשופטני עסקינן, מה יש לו לחשוש שבמרו חזל מצווה לקיים דברי המס? ולכן רבנו תם אומר שיש מצבים שבהם כלל לא נאמר מצווה לקיים דברי המס, לא אומרים הלכה זו, אלא כאשר הממון הושלש ביד אחרים. ואם כן, המורדכי אומר דברים מפורשים שמדובר במצווה, וגם מרבן אותם אי אפשר להוכיח הפך הדברים. ואף על פי כן, אני יודע שיש מקצת ראשונים שמשמע מדבריהם שמדובר בקניין, אבל מדברי רוב הראשונים, וגם מפשטס לושן חזל, משמע מצווה. מצווה אמרו ולא קניין. וכך נפסה גם ריש נון בייס בחוש המשפוט. מה נפקא מיניה יש, אם זה קניין או מצווה? הלא ברור כשמש, ברור כשמש. כל אחד יכול לחשוב על נפקא מיניה מאוד פשוטים, אבל המורדכי אומר נפקא מיניה דווקא בתחום של איסו והתר, ולאו דווקא בתחום הממוני. מה דין כהן שמצווה למסור את עבדיו למישהו אחר, והוא זר, אותו פלוני הוא זר. והכהן נפטר לבית שלום, האם מותר לעבדים האלה בינתיים להמשיך ולאכול בתחומה עד אשר נמסרו ליד מי שאמור לזכות בהם? אז אם תמצא לו, אם ישביץ ולקיים דברים זה קניין, ברור כשמש הקניין הזה חל בשעת מותו, כמו מתנשכיב ברע. הלו ירושה אין לה הפסק, אם היורשים יורדים לנחלה לא שייך שהקניין יחול אחר כך. ואם כן, אם מדובר בקניין, אז משעה שפלוני הבעלים סגר את עיניו, נפטר רבי סלום, יעשו לעבדים לאכול בתרומה, והם לא עוברים ליורשיו שאף הם כהנים, אלא למי שאמור לזכות בהם. אבל המורדכי אומר, מכיוון שלשיתו זה מדובר במצווה בלבד, כל עוד העבדים לא הוצאו מן הבית בפועל ולא נמסרו ליד אחרים, הם רשאים להמשיך לאכול בתרומה, משום שבני הכהן כהנים אף הם, והוא עבר לנחלתם, והוא ממשיך לאכול בתרומה עד אשר ימסר ליד מי שאמור לקבל אותם לפי מצוות המס. הרי שמרדכי אומר נפקא מינה להלכה, וכך נפסק שמצווה לקיים דברי המס זה רק מצווה ולא קניין. לפני הרבה שנים היה לי שאלה למעשה, שאלה מאוד מעניינת. פלוני כתב צוואה ובצבא הוא ביקש סכום כסף ניכר ימסר לפלוני שעושה לו קוירס רוח. פלוני שמע שאלמוני ציווה לאחר מותו למסור לו מתקנת כסף מרובה, והוא מחה בו. הוא אמר לו שסוים את הנסיכיה, הוא לא מבטל על המצווה, הוא עזר לו לשם שמיים, והוא מסרב לקבל כל מתנה גם לאחר מותו. כך מחה פלוני ביד אלמוני. עברו כמה שנים, אלמוני נפטר על בית סלומוי. בינתיים הגלגל של פלוני נהפך לרע, והוא ינד נכסיו. אז כמה חודשים אחרי מותו של אלמוני, פלוני הודיע ליורשים שהוא בעצם כן מוכן לקבל את המתנה שאביהם רצה להנחיל לו. ואז התעוררה השאלה האם הם צריכים למסור לו את הכסף הזה, וזה גם תלוי בשאלה הנ"ל. משום שאם מצווה לחיים דמר, זה קניין, אמרתי בקודם, זה קניין שחייב לחול בשעת מותו של פלוני. אם זה לא חל מיד, זה לא חל אחר כך. זה ברור כשמש, הכסף לא תלוי ועומד עד שפלוני יחליט אם הוא רוצה לקבל או לא. אם זה קניין מכוח המס, זה חל בשעת מויסוי. ומכיוון שבשעת מויסוי פלוני לא רצה לקבל את הכסף, ולעולם אין אדם זוכה בעל כוח, אי אפשר לכפות כסף על אדם, לא קופים זכויות על אנשים. אחר כך הקניין עבר ובטל מן העולם. אבל למצווה לקיים דבר המס זה רק מצווה שרובץ על היורשים, או מי שהממון ברשותם, אז מסתבר שגם אחר כך, זה היה רצונו של אבא, כך אבא ביקש, אלה שקיבלו את הכסף לרשותם או היורשים צריכים לעשות את רצונו. מה זה משנה אם זה מיד או לאחר זמן? כך חשבתי לכאורה. ומכיוון שבמצווה מדובר לפי הערכה, כך דעתו ופוסקים כפי שציינתי, מסתבר שהדין הזה יחול גם לאחר זמן, כל זמן שהכסף בעין, משום שלא אומרים מצווה לקיים דברי מס אלא בכספו של אדם. וגם זה נקודה מעניינת, כי חזל דיברו מצווה לקיים דברי המס, והיה מקום לטעות ולחשוב שמצווה לקיים דברי המס בכל דבר. אבל כותב את תשבץ חלק בי סימנון ג', כן דבריו, כותב גם משוס ינקה בסימן קוף סמכס, אבל התשבץ כותב את זה בלשון חדה ובוטה. אומר את תשבץ, מה זה שאמרו חכו במצווה לקיים דברי המס? אין אדם בשעת מותו לא מלך ולא נוסי וגם לא נובי. כך אומרת תשבץ, מה פתאום כולם יהיו מחויבים לשמוע בקולו? אם לא היינו חייבים לשמוע בקולו בחייו, למה נהיה חייבים לשמוע בקולו במותו? ומכאן אומרת תשבץ שמדובר רק בדין ממוני, בממונו של אדם, ורק בממונו של אדם, כך אומר התשבץ. אבל אחרי יש שתירה לדברי התשבץ, מדברי השואל המשיב שמצטט את דברי תלמיד הרשב"א, הרי שווייב. משום שהם לומדים מצווה לקיים דברי המס מפרשס השבוע, ויעשו בונוב לא יקן כאשר ציוון, שם לא מדובר במומנס, שם מדובר ברצונו. ויש לי קושיה נוספת מדברי הסמה בחוי שמשפוט ריש נון גימל סיב קוטן טס. מה כתוב שם? בסנהדרין דף מם חס יש יבויה בגמורה. אדם שביקש לפני מותו שלא יספידו אותו, האם שומעים בקולו או לא. והספק בגמור הזה, מה זה הספדה? הספדה יקרה דחיי או יקרה דשחווי? האם אנחנו מספידים לכבוד המתים או לכבוד החיים? האם עיקר עניין ההספד זה לכבד את המשפחה בשעתם הקשה, לחזק אותם ולעשות להם כבוד כאשר מספידים את המת, או שמה זה כבוד המת? אם זה כבוד המת, אז אם מלך שמוכל על כבודו אין כבודו מוכל, אבל רב שמוכל על כבודו כבודו מוכל, מייס שמוכל על כבודו גם כן כבודו מוכל. אדם יכול למחול על כבודו, אבל הוא לא יכול למחול על כבוד משפחתו. ולכן הגמורה מסופקת, מי שמע שלא יספידוהו אם שומעים בקולו או לא, וזה תלוי אם הספד הזה יקרה דחי או יקרה דשח. וכותב עצמה בחוי שמשפוט ריש נון גימל, לפי ההלכה שזה יקרה דשח, לא רק שפטורים להספיד אותו, אלא חייבים לשמוע בקולו, משום שמצווה לקיים דברי המס, כך כותב עצמה. הרי שגם את דברי עצמה למדנו שזה לא רק דין בממונות. אבל אני חושב שלא השואל המשיב ולא עצמה לא סותרים את דברי התשבץ ושבוס ינקב. אני חושב שגם התשבץ יסכים, וגם שבוס ינקב יודע, שלא מדובר דווקא בדין ממוני גרידה. הטענה העיקרית של התשבץ, על מה זה מבוסס? מה פתאום נהיה חייבים לשמוע בקולות של אדם? משום שהוא מת, אין האודם בשעס, מויסוי לא מלך ולא אינוסי ולא נובי. למה נהיה חייבים לשמוע בקולו? צריכים לשמוע בקולו רק בשלו, רק בדברים שנוגעים לו. בכבודו, בקבורתו, בהספדו ובממונו. עיקר כבון השטן שבת שאין אדם יכול להשליט את רצונו על אחרים ולהכתיב להם אורחות חיים בשעת מותו. מה הסמכות יש לו? אבל בדברים שנוגעים לו חייבים להתחשב ברצונו ולעשות כמצוותו. ולכן לא פלא שאנחנו עומדים על החזום על הפסוק ביעשו בו נבלוי כן כאשר ציוון, וגם דברי עצמה פשוטים וברורים. אדם זכאי לומר איך ינהגו בו לאחר מותו, איך יקברו אותו, איפה יקברו אותו, האם יספידו אותו או לא. ולכן אין מדברים האלה כל סתירה לדברי התשבץ. להפך, מן הסברה היינו אומרים שפשוט יותר שצריכים להתחשב ברצונו של אדם בנוגע לקבורתו והספדו מאשר מה יעשה בממונו, כי בשעה שהוא מת הממון כבר עבר רשות אחרים לרשות הירושים, ואף על פי כן יש רבותה שגם בענייני ממון מצווה לקיים דברי המס. אז עד כאן עסקנו בסוגיה של מצווה לקיים דברי המס. עוד תוספת קטנה שאמרתי מקודם בשיט עשר בנו תם, רבנו תם אומר לא אומרים מצווה לקיים דברי המס אלא כאשר הממון הושלש ביד אחרים על ידי המת בעודו בחיים. ויש שתי סגנונות בדברי הראשונים בביאו שיט עשר בנו תם. סגנון אחד שאנחנו מוצאים במודחי, והוא אומר שמצווה לקיים דברי המס זה מעין זוכן ליודם שלו בפניו. כאשר המת הפקיד את הכסף ביד אחרים, אז בשעת מותו אותם אחרים זוכים, מעין זוכן ליודם שלו בפניו, למי שהכסף אמור להימסר לו. ולכן לא שייך מצווה לקיים דברי המס, אלא כאשר הכסף בידם, ביד אחרים, והם אמורים לזכות בו לצורך צד שלישי. מדברים האלה שכתב המורדכי משמע שקניין יש כאן, משום שזוכן ליודם שלו בפונו הוא דין קנייני. אבל הריטבו וגם תשובה סריבש, ריטבו בגיטן דף יוד גמל, הם מפרשים את רבינו תם בסגנון אחר. לשיטתם, רק כאשר אדם הוכיח רצינות וגמר דעת, הוציא כסף מכיסו, מביתו, והפקיד ביד אחרים המורות ברורות, רק אז אנחנו אומרים בגמר דעת אמר מה שאמר ומצווה לקיים דבריו. אבל כל זמן שזה דיבורים באלמה, היורשים יכולים לומר מהתל היה, מהתל בדברים היה, משטבח היה, הוא לא התכוון ברצינות ואין להוציא מידם, אין להוציא מחזקתם. אז לפי המהלך הזה דברי בין אותם מושתתים על הצורך להוכיח גמר דעת כאשר אנחנו באים לקפח את היורשים ולמסור את הממון ליד אחרים, והשליש צריך רק להוכיח גמר דעת וכוונה גמורה. כך דעת הריטב"א והריב"ש בביאו שיטה סבן אותם, ויש הרבה נפקא מינה בדבריהם. בשלב זה אנחנו עוברים לשערי בית הדין, ועכשיו אני רוצה להזמין את כולם לבית הדין ולנתח ביחד איתכם דיון שהיה לי לפני זמן רוב רב, משום שרובו סובב על הדינם של מצווה לקיים דברי המס. אז קודם כל, כמו בכל דיון בבית דין, מעשה שהיה כך היה. כמובן שכל הפרטים שונו על ידי כדי בדרך הטבע לעולם לא תדעו במי ובמה ובאיפה ובאיך מדובר, אבל בכל זאת כדי לשמור על צינת הפרטים, יש איזשהו סיכוי אחד ממיליון שיגיע לפלוני אלמוני, אז כל הסיפור שונה, אבל העקרונות נשארו בעינם. אישה זקנה הייתה גרה בדירה של עמידר, וכמנהג הארץ בשלב מסוים עמידר הציע לה לקנות את הדירה בחצי מחיר, משום שזה המגמה היום בשוק שהחברות המשכנות בדיור מוגן מעוניינים להיפטר מנכסים, אבל לא היה לה כסף. בן ובת היו לה לפלונית. הבן, אף על פי שגם הוא היה במצב כלכלי קשה כדי לעזור לאמא, התאמץ עד למוד, גייס את כל הכסף, קנה את הדירה לאמא, והדירה נרשמה על שמה. כדי להבטיח שכספו לא יונח על קרן הצבי, הוא ביקש מן האמא שתכתוב צוואה שלאחר 120 הדירה תחזור אליו, משום שהוא זה ששילם את כל מחיר הדירה. וכך אכן עשתה האם. אשתו של הבן עדיין לא נחה דעתה, משום שהיא ידעה שאפשר לכתוב צוואה מאוחרת לבטל את הצוואה הראשונה. אז על פי בקשתה, הבן ביקש מן האם שתחתום גם על זיכרון דבורים שבו היא מוסרת לו את הדירה בחייה, וגם על ייפוי כוח בלתי חוזר שהוא זכאי לעשות עם הדירה ככל שירצה. ואכן האמא חתמה על שתי מסמכים האלה. אחרי שנה, שנתיים, האמא לא הרגישה טוב, הבת נכנסה לגור ביחד עם האמא, וכמובן, כאשר האמא נפטרה, הבת הוציאה צוואה מאוחרת יותר, שבו האמא כותבת שהיא מבטלת את כל מה שחתמה לבן, וכל מה שחתמה לבן הוצא ממנה במרמה, בחוסר תום לב, היא לא הבינה על מה מכתיבים אותה, כך היא מצהירה בפני עורך דין, והיא כותבת את כל הדירה לטובת הבת, ולא לטובת הבן, כפי שהיא כתבה בצוואה הראשונה, וזה דין תורה שבא לפנינו הדין עם מי. עם הבן שיש לו צוואה א', זיכרון דבורם, ייפוי כוח, או עם הבת שיש בידה צוואה ב', ותצהיר, חתום על ידי עורך דין שמבטל את כל המסמכים שנחתמו לבן, ומייתה הדירה נמסרה לבת, אז הדין עם מי. אז יש הלכות שמכריעים בבייזן של 71, אני חושב שיש לנו יותר מ-71 היום בלילה, אז ננתח קצת את השאלה הזו. קודם כל, שתי הצוואות היו צוואות משפטיות לא הלכתיות, לא היה להם כל תוקף לפי ההלכה, כי הם נוסחו על ידי עורכי דין, לא על ידי רבנים, וצוואה שאין לה תוקף הלכתי, אין לה תוקף הלכתי. בהזדמנות אחרת דנתי בהרחבה בסוגיה של דינא דמלכותא דינא, ואני חושב שדינא דמלכותא דינא לא נוגע בדיני נחלות. אם דינא דמלכותא דינא נוגע בדיני נחלות, היינו צריכים לומר לפי הלכה שבת ובן יורשים בשווה, ואין הדין כן. מנהג בית ישראל הרבה הרבה שנים שמזכים גם רבנות חלק בירושה, כבר לפני קרוב לאלף שנה אנחנו מוצאים מנהג באשכנז של שטר חצי זכר, אבל כל אלה רק עיצות איך ביד אדם לתת גם לבנות. אבל ברור כשמש בצהריים שמי שלא כתב צוואה יש דין אינך לא איס שבצוירו, וכדי להפר את סדר הנחלות לא אומרים דינה דמלכותא דינה. אף על פי כן יש חידוש עצום שכתב האחיעזר, חלק ג' סימן ל' ג', חלק ד' סימן סמך ו', פעמיים כותב האחיעזר שהוא סבור שגם צוואה לא הלכתית יש בה לפחות מצווה לקיים דברי המייס, משום שיש כאן גילוי דעת, כך הוא ביקש. אבל השכנוח פוסק רבינותם שרק כאשר הכסף הוא שלש ביד אחרים אומרים מצווה לקיים דברי המייס. אומר האחיעזר חידוש עצום, הצוואה הוא שלש ביד אחרים, ומכיוון שיש בידו של אדם לממש את הצוואה בערכאות, זה כאילו הוא שלש בידו, וזה פלא גדול. הלא אסור לפנות לערכאות, אז איך האחיעזר יכול לומר מכיוון שיש בידו ללכת ערכאות לכן זה הוא שלש, לכן יש לזה תוקף? איך עבירה יכולה לתת תוקף לשטר לצוואה שאין בו תוקף לפי ההלכה? איך היכולת לפנות לערכאות נגד דין תוירה יכולת לתת תוקף לצוואה שאיננו מנוסח כראוי? ולכן האחיעזר הוא פלא גדול בעיניי. אני יודע שהאיגרס מוישה אומר מטעם אחר שצוואה משפטית דינו כהוא שלש, אבל אני לא יכול להיכנס מדי הרבה לכל הפרטים האלה. בקובץ דרכי הוראה וב כתבתי תשובה בעניין צוואות שלא נערכו כהלכה, ושם כבר התפלטתי בדברי האיגרס מוישה ואני לא יכול לפסוק כדבריו. בכל אופן, לדידי צוואה שלא מנסחת לפי ההלכה אין בו תוקף, ולכן כל מי שרוצה באמת להבטיח שלאחר 120 שנה הוא רוצה להשפיע מה יעשו בניו, בנותיו, בנחלתו, ראוי שיכתוב צוואה הלכתית עם בניו, בתקווה שהם מדקדקים במצווס. אם חלילה לא, אז ראוי שיכתוב גם צוואה משפטית. אפשר לכתוב גם צוואה משפטית, גם צוואה הלכתית, שאם בניו ירצו ללכת בדרכי ישורים לפי משפט התורה, ינהגו לפי הצוואה ההלכתית. אם חלילה לא, אז יהיה גם מסמך מחייב משפטית שיחייב אותם. אבל הכל פונים רבויסאי. אז מצד הצוואות, מקסימום יכול להיות שאלה של מצווה לקיים דברי המס, אבל לא יותר מזה. מה התוקף זיכרון דבורים? אז בהזדמנויות אחרות, פסקתי שזיכרון דבורים יש לו תוקף מחייב כמו חוזה גמור, כמו שטר גמור. כך מלאני הזדהיתי, כך יש לפסוק. לפי החוק, זיכרון דבורם יש לו תוקף גמור, בתנאי שיש בו את כל המרכיבים היסודיים של המקח: שמות המוכר והלוקח, פרטי הנכס, מיקומו ותיאורו, סכום התשלום ותנאי התשלום ותאריך חתימת המסמך. אם אלה ישנם בזיכרון דבורים, יש לו דין של שטר מחייב. כשאחד המרכיבים האלה חסר, אין לו תוקף לא משפטי וגם לא הלכתי. אבל זיכרון דבורים לדעתי יש לו תוקף הלכתי מחייב, ולכן הדירה נמסרה לבן בחייו. איך אנחנו מתייחסים ליפוי כוח בלתי חוזר? האם יש כזה דבר לפי ההלכה? האם אדם יכול לעשות שליח ולתת סמכות לשליח שהמשליח לא יכול לחזור בו? אדם לא יכול לחזור בו אחרי שחתם ייפוי כוח בלתי חוזר, וגם אם מת, עדיין מיופי הכוח יכול לבצע. האם בהלכה ייתכן מצב כזה? בהחלט כן. אז לפני ממש זמן קצר הרחתי בדברים במכתב שכתבתי לידידינו רב נחום רקובה על סוגיה אחרת, ואז ניתחנו את הסוגיה של שיעור בקניונים. ובחזל אנחנו מוצאים דרכים רבות שבהם אפשר לתת קניין לחצאים, ויש קניינים שונים ומשונים. אני אומר שונים ומשונים. ואחד הקניינים הכי מחודשים זה בנדורם דף ממחס, קני על מנס להקנויס. אדם יכול לקנות והקניין לא נותן לו זכות כלשהי, אלא זכות להקנות, וזה כל הקניין שיש בו, ובכל זאת זה מוגדר כקניין. אז כולנו יודעים שיש קניין אגוב, ויש קניין פרס, ויש קניין שימש, ויש דקה לפרויסטוב. אבל החידוש הכי גדול בכל המערכת הזו זה קני על מנס להקנויס. בנדורם דף ממחס יש סיפור על אדם שכעס על בנו. בנו לא הלך בדרכי ישרים ולא נתן, לא רצה לתת לו ליהנות מהנחלה שלו, אבל הנכדים שלו היו נראים לו בסדר, אז הוא רצה לתת לבן רק שבן יוכל להעביר את הנחלה לנכדים. זו הזכות היחידה שהוא נתן לו. וחזל אומרים, בקניין הזה יש תוקף, קני על מנס להקנויס. וכך אנחנו צריכים לפרש ייפוי כוח בלתי חוזר. מכיוון שמי שמייפה את כוח זולתו יודע שהוא מוותר על זכות חזרה, ולהדיה הוא מתחייב שגם אם הוא חלילה ימות, עדיין מיופי הכוח יוכל לבצע. אנחנו מפרשים את המסמך הזה ככני על מנת להקנות. יש לו כבר קניין לעניין שהוא יוכל לממש, לעשות בנכס הזה ככל שירצה, ולכן אני חושב שגם ייפוי כוח בלתי חוזר יש לו תוקף הלכתי. אז מה שנשאר לנו לדון זה מצד מצווה לקיים דברי המס. בכל זאת המת הוכיח שבירוב ימיו הוא רצה לתת את הדירה לבת ולא לבן. האם יש משמעות בתצהירים שהאימא מעידה שהיא חתמה שלא בכוונה גמורה על המסמכים הקודמים? בטל ומבוטל, אין לזה כל משמעות. משום שגם אם הייתה באה לבייסדן ואומרת את כל הנעל, לא הייתה נאמנת. כשיש שטר, אי אפשר לקעקע שטר אלא בראיה. שטר שנחתם כדין, מסמך שנחתם כדין, מי שחתם על המסמך אין לו כל נאמנות לבטלו אלא בראיה. אין כאן כל ראיה אלא תצהיר של האם, אין בידה לבטל על ידי תצהיר את המסמכים הקודמים. צוואה כן, כי אדם לא צריך להוכיח חסר בצוואה על מנת לבטלו, הוא זכאי לחזור בו מהצוואה, אבל לא מייפוי כוח וגם לא מזכרון דברים, ולכן מסמכים האלה עומדים בתוקפם. אלא שיש מקום לשאל מצד מצווה לקיים דברי המס. אז כאן אני רוצה לומר שני חידושים. מצווה לקיים דברי המס זה רק מצווה, ואם זה רק מצווה אולי יש מצוות אחרות גדולות ממנה. מי אומר שזה המצווה הכי גדולה בתורה? אין קורס, זה לא כמו קורם פסח או כמו מילה, שזה מצווה ססי שיש בקורס, זה מצווה. אבל אולי יש גם מצוות אחרות. וכאשר זה עוול, אין מצווה לקיים דברי המס. מה הדין אדם שהפקיד ממון ביד שוליש, ואמר לו לאחר מותי, אני רוצה שתבנה בייס לעבוד הזורה. ופלוני בא לשאול, האם הוא תעלי לבנות בייס לעבוד הזורה? הלא הוא מצווה לקיים דברי המס, כך הוא ביקש. אז נאמר לו כן, כך אתה צריך לעשות, ודאי שלא, ודאי שלא, אסור לך לבנות בייס לעבוד הזורה, גם אם המלך והנוסי ונובי אמר לך לעשות כן, ואין המס בשעס מויסי, לא מלך ולא נוסי ולא נובי, כך כותב את השבץ, כן? אז גם אם יש קואליציה של הנוסי והמלך והנובי, וכולם אומרים תבנה בית לעבוד הזורה, גם אסור לבנות בית לעבוד הזורה, אז המס לא עדיף משלושתם, לא עדיף מכולם. אז כאשר הדבר הוא חטא מצד עצמו, לא אומרים מצווה לקיים דברי המייס, ומכיוון ששאלת עשו לא יעשו, אב לא. והאמא, אם הייתה בחייה, נותנת הדירה שקיבלה מהבן לבת, היא הייתה עושה אבל, אז גם אנחנו לא מצווים לעשות כך לפי בקשתה, כך נראה לי. אלא, שכאן אני מסייג את דבריי. אילו היינו דנים רק מכוח מצווה לקיים דברי המייס, הייתי אומר שצריך לחלוק את הדירה בין הבן והבת. מה פתאום? על סמך סימן קוף פי גימל סיבוב בחוי שמשפוט. שם זה דיני שלוחין, לא דיני צבוע, לא דיני נחלויס. אז מה זה קשור אלינו? תכף נראה. מה כתוב שם? אדם נתן כסף ביד שליח וביקש ממנו ללכת לקנות סחורה. כאשר השליח נכנס לחנות לקנות סחורה, אז בא לחנות פתאום מכיר לו, והם נופלים זה על צווארו של זה, הם חברים כבר הרבה הרבה שנים, אז בעל החנות אומר בשבילך, אני נותן הנחה 50%. או לחילופין הוא אומר בשבילך, אתה משלם על 100, אני נותן לך 200. אז מי זכאי באותו 100, או באותה הנחה של 50%? השליח אומר, מה פתאום שאני אתן לך את ההנחה הזו? הוא לא הכיר אותך, אתה היית צריך לשלם הכי המלא, רק משום שהוא חבר שלי, הוא נתן הנחה, אז הנחה הזו מגיעה לי. כך טוען השליח. כתוב בשכנוך שצריך לחלוק את זה בין המשלח, בין בעל הבית, בעל המאות והשליח. ומה ההיגיון שבהלכה הזו? כי מי שהשיג את ההנחה, זה כבר הלשון שלי, לא של הבייס יוסף. אני אומר, הכסף של המשלח והכסף של השליח, הכסף והכסף ביחד, הם שהשיגו את ההנחה. אז השליח אומר, מה פתאום שאני אתן לך? בטח, כי בלי הכסף של פלוני, אם לא היית בא לקנות, לא היית מקבל מתנה, הוא לא היה נותן לך מתנה, אם היה מוצא אותך ברחוב, באת לקנות, הוא מוכר, הוא עושה ביזנס, אז נתן לך הלכה. אז בעל הבית לא היה משיג את ההנחה בלי הכסף של השליח, אבל השליח לא היה משיג את ההנחה בלי הכסף של המשלח, ולכן, מכיוון שאחד בלי השני לא היה משיג את מה שהשיגו ביחד, הם צריכים לחלוק. ואני אומר, הבן באמת שילם את כל המחיר, אבל המחיר היה רק 50%, ורק האמא, משום הזכאות שלה, קיבלה מעמידר הנחה של 50%, אז מה פתאום שהבן יזכה באותה הנחה? האמא זכאית את אותו 50% שהיא קיבלה במתנה מעמידה להנחיל לכל מי שהיא תרצה, והיא זכאית את החלק הזה לפחות לתת לבת ולא לבן, ולכן הייתי אומר שהבן והבת יחלוקו כמו אותו דין בקוף פי גמל סיבוב לגבי שליח שקיבל הנחה אבל לא היה מקבל את הנחה בלי כספו של המשלח. אבל כיוון שבנידון דידן לשיטתי היפוי כוח והזיכן דבורים תקיפים ואין בהם חסר, אז האמא צפתה לתת לבת דירה שלא הייתה שלה, ולכן דבריה בטלים ומבוטלים, והבן הוא זה שזוכה בדירה מכוח שתי המסמכים הנ"ל שכוחם יפה. כך נראה לה, אני הזדהיתי בשאלה הזו. אז שיתפתי אתכם קצת בשערי בית דין, והיום עסקנו בסוגיה נכבדת בחושן משפט, סוגיה של מצווה לקיים דברי המייס, פרטיה ודקדוקיה. אז השבוע אנחנו גומרים את ספר בראשית ונפרדים מן האובייס הקדושים ומיוד בייס שפטי קו. ובפרשת שבוע אנחנו לומדים שיעקב אבינו מברך את בניו לפני מותו, איש כברכתו. ואחרי שיעקב אבינו גומר לברך את הילדים, הפסוק אומר מידי אביר יעקב משום רויה אבן ישראל, ורשי כותב. אבן ישראל, מה משמעו? אז לפי פשוטו של מיקרו, אבן ישראל זה הכוח, החוזקה, העוצמה של כלל ישראל, משם רואה אבן ישראל. אבל רש"י כותב, אבן נוטריקון, זה קיצור של אב ובן, אבן ובנן, ינקויב ובנוב, משם רואה אבן ישראל. למה רק משם רואה אבן ישראל, עובס הבונים, בבייס ישראל? משום שיעקב זכה למה שלא זכו אבותיו הקדושים אברהם ויצחק. אברהם זכה ליצחק, אבל גם ישמעאל יצא מחלציו. יצחק נשאר קדוש וטהור, וישמעאל הורחק. יצחק זכה ליעקב אבינו הבכיר שבאבות, אבל גם עשיו יצא מחלציו. זה קדוש וזה תמה. אך עשב ליעקב, אומר השם, ואוהב את יעקב ואת עשב שונא עשי. יעקב היה הראשון והיחיד מאובץ הקדושים, שמתוסו שלמה. והוא זכה ליוד בייס, שפטי כה, כולם קדושים, כולם אהובים, כולם ברורים. וכאשר יעקב אבינו מקבץ את ילדיו לפני מותו, יקבצו, והגידו לכם עשה שיקרא אסכם ביחלס היומים, מביא רשי, ראש שנסתלקו ממנו שכינו. ואיך יעקב מגיב כשהוא רואה שנסתלקו ממנו שכינו? כתוב בפסוכים דף נון וו, ורשי מביא את הדברים. הוא פונה לבניו ושואל, שמי יש בליבכם על הקודש ברוך הוא, מה פתאום השכינה נסתלקה ממני? שמי יש בליבכם על הקודש ברוך הוא? שאלה קשה ושאלה תמורה, למה הוא חשב שיש בליבם על הקודש ברוך הוא? אבל השכינה נסתלקה, אבל יש הרבה סיבות שיכולים להביא לסילוק השכינה, למה הוא שואל בדיוק שמי יש בליבכם על הקודש ברוך הוא? והבנים מנחמים אותו, שמה יסחול אובינו, כשם שאין בליבכו על הקודש ברוך הוא, אין בליבנו על הקודש ברוך הוא. השם אלוקינו, השם אחד. אז פשר הדברים מתגלה בזוהר הקודש בסוף פרשס בהר ובתרגם ירושלמי בפרשוסנו. דברים נשגבים מכבשונו של עולם. אז בתרגם ירושלמי בזוהר כתוב שאודם הראשון בדרך מן הדרוכים פגם וחטא בגמל עבירת חמורה שבתורה. אני מדגיש כמו הרבה פעמים בדרך מן הדרוכים, כי הדברים נשגבים מבינתנו ואסור לפרש אותם כפשוטם. אבל יש בהם רמזים הרבה מקומות בדברי חזל. בסלדן דפלה מתחס אמרו חזל עוד המראשון, מינו יו, מוישך בוי, לא סויו יו. יש תנחומה בפרשס מסי, שהקודש ברוך הוא גירש את עוד המראשון מגן העדן, משום שהיה חייב גורוס כמו רוצח בשגוגו. כי הוא הביא מיטה לעולם, ומי שמביא מיטה לעולם, דינוי כהרג נפש בשגוגו שחייב בגורוס, ולכן גלה מגן העדן. אז גם הזוהר אומר, בדרך מן הדרוכים, הדברים נשגבים מבינתנו. אבל באופן מנויפנים, עוד המראשון פגם בשלושת העבירות הכי חמורות בתורה, ועל העובד הקדושים הוטלה המשימה לתקן את הפגם בשלושת התחומים האלה. ממשיך הזוהר ומסביר. עוד המראשון תיגן את הפגם של גילוי הראיס. ואיך היה התיקון? כדרכם של שורפי מתכות יקרות. שמוציאים את הפסולת והזהב והכסף נשאר מזוקק וטהור. כך ישמואל שמסמל את הגימל הרייס, הוא נזרק מעבר לגדר, ויצחוק הקדוש המזוקק הטהור נשאר בפנים וממנו יתד וממנו פינה לבניינו של כלל ישראל. יצחוק תיקן את הפגם של שבי חסדומים באותו דרך. עשיו היה אדמוני איש דמים, רוצח, הוא נדחף החוצה, יעקב נשאר מזוקק, קדוש, טהור, ממנו נבנתה כלל ישראל. יעקב ידע את הסוד הזה, אין לי ספק שהוא למד את הזוהר בפרשס בהר. אז יעקב ידע את הסוד הזה, ואת כל ימי חייו חי בחרדה. כי הוא ידע מה שנשאר לא לתקן, שהחטא של עובד הזור עדיין לא בא על תיקונו. והוא גם ידע איך היה התיקון של אברהם ויצחוק. ולכן יעקב כל ימי חייו חרד היה מי מבניו בסופו של דבר יפרוש, את מי הוא יצטרך להפסיד. וברוך השם, יום אחרי יום, יעקב עוקב אחרי בניו, והוא רואה שכולם קדושים, כולם טהורים, כולם צדיקים, כולם אוהבי השם ויראים את שמו הגדול. עד שביום אחרון, פתאום הוא מקבץ את כולם ומסתלקת ממנה השכינו, ואז כל החרדות צפים ועולים, ויעקב אבינו שואל, שמי יש בליבכם על הקודש ברוך הוא? אולי יש כאן מישהו שאיננו שלם באמונתו, והוא מסתיר את הדברים ולא רואים עליו, ולכן יעקב שואל, שמי יש בליבכם על הקודש ברוך הוא? והם אומרים, שמה ישרול אבינו? אין בליבנו, כשם שאין בליבכו, השם אלוקינו, השם נכון ונוח הודעת. אלה הם דברי הזויו, אלה הם דברי תנא ירושלמי, תרגם ירושלמי. אבל מה שלא כתוב במקורות האלה, אז איך באמת יעקב תיקן את הפגם של עובד הזור? ולמה זכה הוא למה שלא זכו אבותיו? אז ליבי אומר לי, יש זויר אחר בפרשס וישלח, אני חושב דף קוף ממבוב בזויר בריש, עשו קוף ממחס. אז זה היה מסביר שאברהם יצחק יעקב זה תורה אבוידי גמלס חסודם. אלה היו שלושת עמודי העולם, וכנגדם על שלושת דבור המורה למועמד. על התורה אבוידי גמלס חסודם זה אברהם יצחק יעקב, אלא בסדר הפוך. אצל העובד זה מתחיל עם חסד, עם גמלס חסודם. חסד גבוה תפרס וקבולה כידוע הם אברהם יצחק יעקב. ואברהם היה המועד החסד, תיתן חסד לאברהם. אתם יודעים מה זה בריסוי של אברהם אבינו, כן? כל אחד יודע מה זה בריסוי של אברהם אבינו. בריס מילה זה בריסוי של אברהם אבינו. אבל יש עוד בריסוי של אברהם אבינו. בברכת אבלים מדברים על אחינו בני ישראל, המחזיקים בבריסוי של אברהם אבינו. ורש"י בכסוב דף חס מסביר, כי מילס חסודם זה הברית של אברהם אבינו, שנאמר בו, ויית אשל. אברהם אבינו היה מכנס אורך. אז אברהם זה חסד, יצחק זה אבוידו. כי הקורבן של יצחק היה הקורבן הגדול מכולם, הקדס יצחק. יצחק עקד את עצמו, היה מוכן למסור את נפשו, ויצחק הוא זה שקידש את הר המוריה, את מקום המקדש. ומשם כל התפילות מתקבלות, ותפילות כנגד קורבנו הסתיקנו. ולכן יצחק הוא המועד ועבודה. ינקוי והוא תוירו, איש טעם יושב ההולם. חסד גבוה תפרס. בברוכס דפנו חס כתוב תפרס זה מתן תוירו. אז ינקוי הוא המועד התוירו. אז לי ביום עלי, כאשר התיקון בא על ידי תוירה, אז אף אחד לא צריך להיות נזרק מעבר לגדר. התוירה מקדשת ומתארת את כל הפגמים בשורשם. התוירה מקדשת ומתארת כל אשר נשמה יהודית בקרבו. והתיקון של יעקב היה התיקון של תוירה, ולכן כולם נשארו בפנים. כאשר התיקון בא על ידי תוירה, אף אחד לא צריך להיות נדחף החוצה, וזה היה כוי חוי וסחוסוי של יעקב אבינו, שזכה שמיתו סוי שלמה. ויוד בייס שבוטים מסביב למיטתו, שמה ישראל אבינו, השם אלוקנו השם אחד, כי אין שם שם בליב כל הקודש ברוך הוא, כך אין בליבנו. וזה היה כוחה של ינקוי, וזה שאנו אומרים מידי אביר ינקוי, משם רואה אבן ישראל, משם אב ובנוי, אב הנו בנון, ינקוי ובנוב, כלשוין רשי. וזה התפילה של כל אב יהודי וכל אם יהודיה, משם רואה אבן ישראל, שחלקנו יהיה כמו חלקו של יעקב ובינו, שכל בניו, כל בניו היו זרע ברך להשם, כולם המשיכו בדרכו, ומהם, ומהם תוצאות כלל ישראל כולו ביוד בי שפטי כל. אז כאשר אנחנו מסיימים ספר בראשית ומסיימים את ספרון של אורויס, ובספר הזה כמעט בכל שבוע ושבוע התבוננו במעשי אבויס. חייב עוד אמרו אם המושא הגיעו מעשי למעשי אבויסי, ירוצו שזכוסו וסתגן עלינו, משם רויה אבן ישראל, שנזכה כולנו להרבה נחס והרבה שמחה לבונים ובני בונים, מויסקי בתוירו ובמצווס, עד שנזכה לישוע סלומים ולביע אז גואל צדק במהירו ויומנו אומן. אז עוד פעם בשבוע הבא שיעור לא יתקיים, אני אהיה בחוץ לארץ, השיעור הבא בעזר השם בעוד שבוע.